שלום וברוכים הבאים לפודקאסט הביטחוניסטים. אני אורי שחר, ראש מחלקת המחקר של הביטחוניסטים. אנחנו בפרק מיוחד. הרבה דברים קורים בעולם, ואנחנו פה כדי לסקר אותם בשבילכם, וגם להוציא תובנות קצת יותר עמוקות. מה קורה בארצות הברית, מה קורה במזרח התיכון, מה קורה בעולם, ואיך כל זה משפיע עלינו פה בישראל. נתחיל מהבחירה של טראמפ, נתקדם גם למה שקורה באירופה, הפוגרום באמסטרדם, שממש זעזע פה את הישראלים, וגם המלחמה שלנו, יש לנו 101 חטופים שעדיין בעזה, יש לנו את עזה, לבנון, איראן, מה הולך לקרות עם כל זה בעידן טראמפ, ומה הולך לקרות גם בחודשיים וחצי הנותרים לממשל ביידן. אני אתחיל בתובנה יותר בסיסית לגבי מה שקרה בארצות הברית. תראו, בסוף, דונלד טראמפ הוא הבן אדם הכי לא קונבנציונלי, הכי לא שגרתי, שאתם יכולים לחשוב עליו. בסוף מדובר פה על קריסת הפרדיגמות הישנות שעיצבו מדיניות חוץ אמריקאית ומדיניות פנים אמריקאית במשך שנים. אם אחד הדברים הראשונים שהוא עושה, טראמפ, זה להביא את אילון מסק לשיחה עם נשיא אוקראינה בטלפון. זה בן אדם שחושב מחוץ לקופסה של אותם פקידי מחלקת מדינה, אתה יודע, כמו כזה משרד החוץ אצלנו, שבאים עם כל הניסיון ודוחות וניירות עמדה, הוא רוצה לראות תוצאות. הוא איש עסקים, הוא רוצה לראות תמונת ניצחון, הוא רוצה שזה יהיה ויזואלי, שזה ידבר, שזה יהיה טלוויזיוני, ויש לנו הזדמנות בתור מדינת ישראל לקחת את האמירה המאוד ברורה של הציבור האמריקאי, שהלך עם טראמפ ממש בניצחון מוחץ, ולתעל את זה לכיוון של ניצחון מוחלט במלחמה. אני שומע למשל אמירות שצריך לסיים את המלחמה הזאת בהסדר, ואני מודה שאני לא כל כך מבין. היה לנו בשישה באוקטובר מציאות כזאת של הפסקת אש, והיא קרסה. בעצם מדינת ישראל במשך שנים נתנה לצבאות טרור להצטבר על הגבולות שלה, לצבור יכולות עם מאות אלפי טילים שמכוונים על הראשים שלנו פה באולפן הזה של אזרחי ישראל. חמאס אימן והכשיר וחימש את הנוח'בה, בלחיצת כפתור הם הסתערו על הדרום. חיזבאללה אימן הכשיר וחימש את רדואן, הם היו פרוסים על גבול הצפון. כל מה שנסראללה צריך לעשות זה ללחוץ על כפתור, והוא הלך על זה יותר בהדרגה ולא הפתיע אותנו בצפון. אבל הראש הנחש זה איראן, זה האתגר הגדול של ישראל וממשל טראמפ. בסוף, אני תמיד אומר שאנחנו רצים עם סמרטוט לייבש את כל השלוליות באזור. לייבש את השלולית של עזה, את השלולית של לבנון, את השלולית של יהודה ושומרון, השלולית של החוטים בתימן. בסוף השיבר הראשי זה איראן. אם אנחנו סוגרים את השיבר הראשי, ככה נשיג יציבות במזרח התיכון. הרבה פעמים אני מדבר עם עמיתים אירופאים שבטוחים שהבשורה בידיהם, המפתח ליציבות במזרח התיכון, זה שלום, two-state solution, פתרון שתי המדינות בין ישראלים לפלסטינים, וככה גם נביא אלינו את מדינות ערב. ואני חושב שבשנים האחרונות ראינו את קריסת הפרדיגמות הישנות, ראינו שמדינות ערב מדברות על הפלסטינים, בהחלט, אבל בקריצה ובהנהון מאחורי החדר הם אומרים, נו מה, מהמשטר האיראני, כבר 60% העשרת אורניום, יש מצב מאוד גדול, שבחודשיים וחצי עד כניסת טראמפ, איראן מרגישה חשופה לחלוטין, ואולי תפרוץ לגרעין, לפי סבא, סוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, ייקח לה שבוע, שבועיים, מרגע ההחלטה ועד מספיק אורניום מואשר לפצצה. מדינות ערב משקשקות, כי הן מבינות שאיראן מרגישה מאוד מאוד דחוקה לפינה, ואולי עלולה להיות תוקפנית בגלל זה. מדינות ערב רוצות לשמר את המשטר שלהם, של מלך סעודיה, של מלך ירדן, של נשיא מצרים, הם רוצים לשמר את השלטון שלהם. זה מה שמשנה להם. זה מאז ומתמיד היה האינטרס שלהם. פעם האינטרס שלהם היה להתנגח בישראל ולדחוף לשלום עם הפלסטינים, היום האינטרס שלהם בסדר, נכון, שלום עם הפלסטינים, קודם כל האינטרס הלאומי שלהם, כלומר, להוריד את האיום האיראני מסדר היום. מה קורה? ופה התפקיד של טראמפ. מה קרה בשנתיים שלוש האחרונות? לעומק ממשל ביידן. ראינו, וזה לא עניין פוליטי עכשיו, זה עניין של תפיסות עולם. יש עוד נשיאים דמוקרטיים שהיו מאוד פרגמטיים, ראינו את קלינטון תוקף ביוגוסלביה, הוא תוקף ג'ורג' בוש תקף בעיראק, קלינטון תקף ביוגוסלביה, במקביל עשה שלום, שלום בין ישראל ופלסטינים, שהתברר כמלכודת מוות, אבל בסוף, הדמוקרטים של פעם היו הרבה יותר פרגמטיים, אני מזכיר לכם שמלחמת העולם השנייה נועלה על ידי, כן, FDR, רוזוולט וטרומן בסוף, שניהם היו דמוקרטים. מה שקורה היום במזרח התיכון זה שאיראן חלשה יותר מתמיד, וגם מסוכנת יותר מתמיד. וסעודיה, המפרציות, מצרים, ירדן, מבינות את זה, ומסתכלות על ממשל ביידן, מבקשות חבל הצלה. ממשל ביידן אומר, אני שולח רכבת אווירית לישראל, אבל מסרב להתעמת עם האיראנים. מה קרה מאז תחילת ממשל ביידן? כמעט התחננו לאיראנים לחזור להסכם הגרעין. ואני מזכיר לכם, הסכם הגרעין היה חתיכת נייר, שהאיראנים כמעט ולא התחייבו על שום דבר. אני קראתי את ההסכם הזה במלואו, כתבתי עליו מאמרים שלמים. אני יכול להתחייב לכם שמה שהיה בהסכם הזה זה לא לפרק את תוכנית האיראנים, את תוכנית הגרעין האיראנית, בלי לראות יריעה אחת, כמו שאובמה אמר. מה שהיה בהסכם הזה זה אנחנו עוצמים עיניים בזמן שאיראן מעשירה אורניום ומשתפת פעולה עם רוסיה, כדי להוריד את הבעיה הזאת מסדר היום. ובשביל המערב הרחוק זה בסדר גמור. ובשביל ישראל ומדינות ערב זה פחות טוב, כי הם, כן, ממש על שערי טהרן. זה לא עבד. האיראנים אולי מגלומניה שלהם לא הסכימו לחזור להסכם הגרעין, ומי נכנס למזרח התיכון? סין. עם השקעות ענק, היום כמעט כל הנפט של האיראנים נמכר לסין עם הסנקציות האמריקאיות. 45% מהנפט של רוסיה נמכר לסין, ובאחוזים יותר ויותר עולים, הם לא משתמשים בדולרים, הם משתמשים ביואן, כן? המטבע הסיני. זאת אומרת, מה שקורה היום, זה שהמזרח התיכון מחכה למושיע. הוא מחכה למושיע בדמות של נשיא חזק כמו טראמפ, שיבוא וישיג יציבות. אם הרעיון האירופאי, והרעיון של ממשל ביידן ובלינקן והחברה האלה, זה להשיג יציבות דרך התחננות לאיראנים לחתום על הסכם, דרך לחץ על ישראל להפסקת אש, לחץ על ישראל לסיים את המלחמה, איום על ישראל שלא נספק לכם תחמושת, אנחנו מבינים שזה פשוט לא עובד. הדרך להשיג יציבות במזרח התיכון היא לפרק את היכולות האיראניות. זאת הדרך. ישראל מבינה את זה. אנחנו יותר מדי שומעים בשנה האחרונה, דיפלומטים מקצועיים מאירופה ומארצות הברית אומרים לנו, אנחנו חוששים מהסלמה אזורית. אם אתם תוקפים באיראן, אם אתם תוקפים בלבנון אפילו, אתם מסכנים לדרדר את כל האזור למלחמה אזורית. מקרון, מה היה למקרון לומר אחרי התקיפה בלבנון, תחילת התקיפה היותר אינטנסיבית בלבנון, אני לא מוכן שלבנון תהיה עוד עזה, ישראל צריכה להפסיק עם ההיגיון הזה של התקיפות, אני לא מוכן לספק לכם נשק, כי לא רוצה שישראל יהיה נשק, ולא רוצה שלחיזבאללה יהיה נשק, אני רוצה שתשבו סביב השולחן לדבר. ומה שאתם עושים, זה מסכן אותנו בהסלמה אזורית. בדיוק הפוך מהמציאות. ישראל, בזה שהיא תביא את חיזבאללה על הברכיים, תביא ליותר יציבות אזורית. תביא להחלשת הציר האיראני, אפילו בעקיפין להחלשת רוסיה וסין, ועכשיו סוללת את הדרך לתקיפה באיראן. צהל, פעם ראשונה בהיסטוריה, תקף באיראן, בצורה שהודה בה, כן? ואם להאמין לדיווחים בתקשורת, הגנה האווירית האיראנית נחלשה משמעותית. תשימו לב מה קורה. איראן בנתה כל השנים עומק אסטרטגי, שכבות הגנה. מה הרתיע את ישראל מלתקוף בתגרעין האיראני? חמאס, חיזבאללה, חות'ים. ברגע שישראל תתקוף באיראן, כולם ימטירו על ישראל מאות אלפי טילים. מרתיע, מפחיד. כיפת ברזל לא תעמוד בזה, חץ לא תעמוד בזה, ככה הסבירו לנו. והיום כשלאט לאט אפקט הדומינו הזה הולך וצובר וקורם אור וגידים, אנחנו רואים שלמעשה איראן חשופה לחלוטין. חמאס על הברכיים, חיזבאללה על הברכיים, החות'ים רחוקים מדי, ואם להאמין לדיווחים, רבות החלק גדול מההגנה האווירית של איראן, קרס. איראן חשופה לחלוטין. וגם כשאיראן שיגרה לישראל 350 טילים באפריל, ויותר מ-180 טילים באוקטובר, התמודדנו עם זה. אתם ראיתם פה שכונות שלמות נמחקות בתל אביב? לא. אלה היו תסריטי הימים. אז במדיניות מאוד מאוד שקולה, ישראל, וצריך להגיד פה מילה טובה, ישראל הצליחה להתמודד מול האיום האיראני בצורה מעוררת השראה. גם הגנה אווירית, גם מטוסי F-35, שירתו בעיקר טילי שיוט וכתבם עם תוקפים, גם נוסעות מטוסים, משחטות אמריקאיות שמוצבות באזור, ושטאפ אזורי. כתוצאה מהסכמי אברהם, שטאפ אזורי, מי היה מאמין? רדארים שמוצבים בכל המזרח התיכון, לא משנה באיזה מדינות כרגע, מדינות שלא היו לא רוצות שידעו שיש שם רדארים, כנראה, אם חושבים הגיונית איפה מסלול הטיל מאיראן לישראל. אנחנו רואים מציאות חדשה לחלוטין. שמעון פרס דיבר על מזרח תיכון חדש, אני העז והציע מזרח תיכון מפוקח. ההתפכחות במזרח התיכון, תפסיקו ללחוץ על הנושא הפלסטיני, הם לא מעניינים מה שמעניין. זה ברית מזרח תיכונית. ארצות הברית, ישראל, מדינות ערב. כבר היום אנחנו שוכחים מרגע, כמה היסטוריה הרגע הזה, שישראל ומדינות ערב מתמרנות במפרץ הפרסי, כן, תמרונים צבאיים, בשיתוף, תחת מטריה אמריקאית. צבאות ישראלים וערבים בתרגילים צבאיים ביחד. זה כל כך לא מובן מאליו. ומה עוד קרה? במרץ האחרון, רוסיה, סין ואיראן. תמרנו במימי המפרץ הפרסי ביחד. זה משהו שמחייב אותנו לבצע הערכת מצב מחודשת. אי אפשר להמשיך כמו בשנות ה-90, פתרון שתי המדינות, שלום ישראלים פלסטינים, זה יוביל לשלום במזרח התיכון, לא קיים יותר. זה מעולם לא היה קיים, והיום שילמנו מחיר דמים כדי להבין שזו פרדיגמה מיושנת שלא מביאה תוצאות. אז כל זה ניצב לפתח ממשל טראמפ, שרוצה ניצחון, שרוצה תמונה של מזרח התיכון, שגם מביא כסף, מביא סחר, מדינות כמו סעודיה. אנחנו זוכרים שטראמפ, הביקור הראשון שלו בתור נשיא, 2017, היה בסעודיה, ומשל המשיך לישראל. אולי הטיסה הזאת מריאד לתל אביב ב-2017 תביא את השלום ב-2024. ואם אנחנו מסתכלים על המציאות ברצועת עזה, אחרי חיסול סינואר, גם לא מובן מאליו, חברים, אנחנו חיים ברגע היסטורי. אם הייתם אומרים לי שתוך שבועיים נחסל את נסאללה ואת סינואר, ונשיג הישגים כל כך משמעותיים בלבנון ובעזה, ואז נתקוף באיראן, הייתי כנראה מתקשה להאמין לכם. והנה זה קורה. אני הייתי בהרבה פאנלים בטלוויזיה, ושמעתי הרבה קולות, גם של מומחי ביטחון, שהם לא מהביטחוניסטים למרבה המזל, שאומרים שעכשיו, עם לכתו של סינואר, צריך להכניס את הרשות לעזה, ולקבל פתרון של שתי מדינות. אני חושב שהציבור הישראלי למד, וגם שילם מחיר דמים בשבעה באוקטובר, שאנחנו לא יכולים להצמד יותר לכבלים של העבר. כן, מרגרט תאצ'ר הרבה פעמים דיברה על זה. אנחנו רוצים להשתחרר מהכבלים שכובלים אותנו לפרדיגמות של העבר. היה רעיון נחמד של שתי מדינות, היה רעיון נחמד של להביא את הרשות לעזה, שני הדברים האלה נוסו ולא הצליחו. התוצאה, האנד גיים שאנחנו רוצים, אמריקאים אוהבים לדבר על אנד גיים. האנד גיים, תוצאה סופית, שורה תחתונה שאנחנו רוצים, זה לא לראות יותר איום מעזה. הדרך לעשות את זה, בואו נדבר עליה. הדרך של הרשות, ניסינו. 2005, אבו מאזן מקבל את המפתחות לרצועת עזה, כך בהצלחה. שנה לאחר מכן, חמאס מביס אותו בבחירות, 72 מתוך 138 מושבים, אם אינני טועה, בבחירות, שנה לאחר מכן, מפיל את פתח ומשתלט על רצועת עזה. היום הרשות נמצאת במצב הרבה יותר חמור מפעם, כשאבו מאזן לא יכול להיכנס למחנה הפליטים ג'נין. הוא לא יכול להיכנס לחברון. הוא לא יכול לאכוף את המשילות שלו בשטחים, בשטחי A ו-B, שהוא אמון עליהם ביהודה ושומרון, ומרצועת עזה, אפילו שעדיין חוקית, רשמית, הרשות היא הכתובת, חמאס השתלט. ולכן, נשאלת השאלה, האם מדינת ישראל פשוט מאוד לא נתנה לרשות את הכלים לנצח, ולהיות שותף פרגמטי בצד השני של הגדר. תראו, המשפט הזה, החלשנו את הרשות וחיזקנו את חמאס, המשפט שמוציא אותי מדעתי, בתור חוקר ביטחון. לו היינו רוצים להחליש את הרשות הפלסטינית, לא היינו מסכנים את חיילי צהל בעשרות הזדמנויות, כדי לסכל ניסיונות הפיכה של חמאס ביהודה ושומרון. לא יודע אם אתם יודעים, אבל בין אם זה בקמפוס בבירזט, בין אם זה בשכם, בין אם זה במקומות אחרים, אנשי חמאס התארגנו כדי להפיל את שלטון אבו מאזן בהפיכה צבאית אלימה. ואף אחד, בוודאי לא כוחות פתח, בוודאי לא מנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינים, מנגנוני הביטחון הפלסטינים שכולם מדברים עליהם, לא יכל לעצור באדם. מי שעצר באדם זה חיילי צהל. זה דרך מאוד משונה להחליש את הרשות אם אתה מונע ניסיון הפיכה. מספר 2, חוק הכיזוז עבר ב-2018, הרשות כידוע לכם היא ארגון טרור, כפי שאני טוען. ארגון טרור שמשלמים מחבלים למעלה ממיליארד שקל בשנה. מחבלי הנוח'בה, המשפחות של מי שנהרג יקבלו תשלומים חודשיים מהרשות, כבר מקבלים. מחבלי הנוח'בה עצמם שכלואים בישראל מקבלים תשלומים מהרשות. זה דרך מאוד משונה להיות פרטנר לטרור, לשלם למחבלי נוח'בה, ולפאר את הטבח. אבל לעניין הזה של חוק הכיזוז, מדינת ישראל החליטה שהתשלומים למעלה ממיליארד שקל בשנה למחבלים, יש דוח של משרד הביטחון שמוגש לקבינט, והסכום הזה מקוזז מהכספים שישראל מבירה לרשות. כן, אנחנו גובים, לא ניכנס לזה, אנחנו גובים את המיסים בשבילם, בנמלי הכניסה לישראל וכו'. החוק הזה לא נאכף תקופות ארוכות. למה? מערכת הביטחון באה לקבינט ואומרת, הרשות הפלסטינית על סף קריסה כלכלית, ואנחנו לא רוצים שאבו מאזן יקרוס, אל תאכפו את החוק, תעבירו את הכסף. קבינט אישר את זה. במשך תקופה ארוכה לא אכפו את החוק הזה. הלאה, הממשלה הקודמת העבירה הלוואות לרשות, יש אומרים, יותר מ-700 מיליון שקל, בחינם. הלאה, מדינת ישראל לא הקריסה את הרשות, ולא נסוגה מהסכמי אוסלו, על אף שהרשות הפרה את הסכמי אוסלו פעם אחר פעם אחר פעם. התביעות בהג, לחלוטין נוגדות את הסכמי אוסלו, בנייה בכל שטחי סי, תוכנית פייד, כל שטחי סי מפוצצים בבנייה פלסטינית, יותר מ-80 אלף מבנים פלסטינים בלתי חוקים. הסתה בהסכמי אוסלו, הרשות התחייבה, בכתב, לא אורי שחר הממציא, הרשות הפלסטינית של יאסר ערפאת ואבו מאזן חתמה שהיא מתחייבת לזנוח את דרך הטרור והאלימות ולהתחייב את דרך של שלום. יותר ממיליארד שקל בשנה למחבלים, באמת? כל מי שמדליק היום טלוויזיה של הרשות רואה שמאדירים מחבלים, שומעים עם מחמוד אל עלול הסגן של אבו מאזן שהמחבלים הם הכוכבים בשמי המאבק הפלסטיני, בחירי הפתח קוראים לשוטרים פלסטינים להפנות את הנשק שלהם נגד ישראלים ולבצע 7 באוקטובר מיהודה ושומרון, זה אנשי הרשות אומרים את זה. אבו מאזן עד היום מסרב לגנות את הטבח, אבו מאזן מתקשר לחלד משעל בקטר לנחם אותו על מות סינואר, על חיסול סינואר, זה... ואחרי כל זה ישראל משאירה אותו במקומו. נשמע לי דרך מאוד משונה להחליש את הרשות, כל הדבר הזה, ולחזק את חמאס, תראו, בסוף ממשלת ישראל טעתה, ואנחנו הביטחוניסטים גם אמרנו את זה יותר מעשור במסגרות שונות, ו4 שנים שהתנועה קיימת, אמרנו את זה בצורה ברורה. מדינת ישראל טעתה בחמאס, וזו הייתה מדיניות שגויה, ואמרנו את זה מההתחלה, עוד לפני 7 באוקטובר, בכל ממשלות כאלה וכאלה. להעביר את אותם כספים קטרים לחמאס, מדינת ישראל, השיקול שלה היה לא לחזק ארגון טרור, זה קצת גם מופרך בעיניי, או אפילו מעורר חלחלה לחשוב ש ממשלה בישראל יכולה לחזק בכוונה, בזדון, ארגון טרור שרוצה לרצוח יהודים. לדעתי, ומה שאנחנו מאבחנים מה שקרה, שמדינת ישראל פשוט הזניחה את האיום. היא העדיפה להעביר כספים שהתחייבה להעביר לרשות, לעזה, כן? הרשות עדיין רשמית שולטת בעזה, להעביר אותה לחמאס, להעביר את הכספים האלה לחמאס, כדי לתחזק מנגנונים בירוקרטיים, והעדיפה לצאת למבצעים ממוקדים, ולא לפתוח במלחמה לכיבוש כל עזה. בסוף מבצע צוק איתן, 2014, הצבא מציג לקבינט תוכנית תרחיש בלהות, שאם אתם מסיימים את העבודה עכשיו בעזה, זה אומר לכבוש את הרצועה, זה אומר אלפי חיילים הרוגים, זה אומר עשרות מיליארדים בשנה לשלוט ברצועה. 300 שקפים, הצבא המליץ לא ללכת על זה, והקבינט קיבל. אני חושב שהמדיניות של הקבינט, וגם ראש הממשלה, וגם שרים שונים, הייתה שגויה. גם המדיניות של המתכ"ל הייתה שגויה. אבל אני לא הייתי מאשים אותם בזדון של לחזק את חמאס בכוונה. זה כבר תיאוריית קונספירציה. אני גם שומע יותר מדי את הקולות האלה, גם כשביקרנו בפרלמנט האירופי, וגם בקונגרס, וכו', וגם בשגרירויות פה בארץ. אני הייתי אומר שמדינת ישראל, בדומה למערב, העדיפה לא לצאת עם מלחמות מיותרות. והמדיניות הזאת, רק הביאה עלינו את המלחמה. ואם יש לקח ברור מהשבעה באוקטובר, שאסור לתת לאויב להפתיע וליזום, המלחמה לא צריכה להפתיע אותנו. אם אתה רוצה למנוע מלחמה, תמנע מהאויב יכולות, אל תיתן לחמאס להתחזק, אל תיתן לחיזבאללה להתחזק, תקריס אותם לחלוטין, ותוודא שהמלחמה לא מתפרצת. אז חברים, אני חושב שלסיכום הפרק הזה, אם עשינו סיבוב בעולם, איך אפשר שלא להתייחס גם לפוגרום שקרה באמסטרדם? תראו, האוזן הישראלית רגישה מאוד, והאוזן היהודית רגישה מאוד למראות של פוגרומים ביהודים חסרי ישע על אדמת אירופה. שהרשויות המקומיות איטיות מאוד, שהאוכלוסייה המקומית במקרים מסוימים שיתפה פעולה. אני חושב שהפעם, תראו, היינו פעם אצל אבי דיכטר, לשעבר ראש השב"כ והיום שר החקלאות. והוא אמר משפט שהוא על השבעה באוקטובר, כן? הוא אמר, אני לא אוהב להשוות את זה לשואה. כי בשואה קראנו לעזרה ואף אחד לא בא. היום קראנו לעזרה ומדינת ישראל מתייצבת. גם אם לצבא לקח 10 שעות להגיע, אבל בסופו של דבר מדינת ישראל קיימת. אני חושב שישראל היום היא תעודת הביטוח של יהדות התפוצות, ושל ישראלים שמטיילים בעולם. אבל יש פה לקח יותר עמוק. אני חושב שאנחנו צריכים להתכונן לתרחיש, וזה צריך לקחת ברצינות, שבו אירופה הופכת להיות מרחב ערבי עוין עבור ישראלים. זה תרחיש מפחיד. אנחנו רגילים לחשוב על אירופה בתור הקתדרלות הגותיות, הנוף הציורי של הכפרים באוסטריה, בשוויץ, כן, בירות באוקטובר פסט, הלונדון ברידג', בית המלוכה הבריטי, אנחנו רגילים לחשוב על תחנות הרוח בהולנד, ועל היין והגבינות בצרפת ומגדל אייפל. אבל בשנים האחרונות, עם הגירה של עשרות מיליונים, כשיש ערים כמו בירמינגהם עם 30% מוסלמים, ערים כמו מרסיי ובריסל, כשכמעט מחצית מהאוכלוסייה לא נולדה או שהם בנים למאגרים, או לא נולדה במדינה או שהם בנים למאגרים, המציאות הזאת מפחידה, ואירופה כפתה על עצמה את המציאות הזאת, שבהיעדר שינוי מגמה, אני לא רואה לאיזה כיוון טוב זה הולך, ואם אנחנו רואים באנגליה, ראש העיר לונדון מוסלמי, ראש העיר בירמינגהאם מוסלמי, ראש העיר מנצ'סטר מוסלמי, אנחנו רואים שבסוף אירופה משנה את פניה. מלבד פולין, צ'כיה, הונגריה, מדינות במזרח, אנחנו רואים ששאר אירופה משנה את פניה, והם מנסים, א', להכחיש את הבעיה, יש תרבות הכחשה עמוקה באירופה של פוליטיקלי קורקט. אני הייתי הרבה פעמים בכנסים שאמרו, אני לא מבין על מה אתם מדברים. אף מהגר לא ביצע פעולת טרור על אדמת אירופה. הכל זה היה צרפתים ממוצא מוסלמי, בלגים ממוצא מוסלמי. זה גם לא נכון, גם מהגרים שלא נולדו שם ביצעו פיגועי טרור. אבל יש תרבות הכחשה עמוקה, והריאקציה לתרבות הזאת, התגובה, מתבטאת בקלפי עם עליית ימין בכל אירופה. אני חושב שבהיעדר שינוי מגמה, אירופה הולכת אפילו להפוך בתרחיש קיצון לאיום ביטחוני על מדינת ישראל. בזה שיש שם מדינות שלאט לאט מקבלות רוב מוסלמי, שהולכות להיות עוינות יותר לישראל, וכבר היום נשיא כמו מקרון נהיה עוין יותר לישראל, גם בגלל איזושהי תפיסת חוץ שלו, בסדר, אבל גם בגלל לחץ מהרחובות, מהמיעוטים אצלו שדורשים ממנו שינוי מגמה. תארו לכם שהמיעוטים האלה יום אחד יקבלו את הבחורה ויעלו לשלטון. זה תרחיש קיצוני, אבל צריך להיערך אליו, ואני חושב שמדינת ישראל צריכה לעבוד מול האירופאים, כדי לפתוח להם את העיניים. אנחנו נמצאים בזמנים מאוד מדהיגים, וצריך להידרש לזה. ולסיום אני אגיד ככה, העולם שלנו עובר שינויים טקטונים. טראמפ יעלה עכשיו לשלטון. האום הולך ומאבד את הרלוונטיות שלו בתור ארגון שמתווך שלום עולמי, ונהיה גוף אנטי-ישראלי ואנטישמי מובהק. הייחוד האירופי מבולבל מאוד, מצד אחד הוא רוצה סחר עם סין, מצד שני הוא רואה בה איזושהי ריבה. רוסיה שמערערת את היציבות באירופה וגוררת גלי פליטים, מלחמות במזרח התיכון שגוררות גלי פליטים, ואיראן שנשארה באמת באמת ראש הנחש, שבו צריך לטפל. ומדינת ישראל מוצאת את עצמה במציאות חדשה, אחרי שנה של מלחמה, שבה אנחנו צריכים להחליט על הצעדים הבאים. אני באמת מאמין שתקיפה באיראן יכולה לשנות את המאזן. אני מאמין שמדינות ערב ילכו אחרינו. רוסיה וסין יבינו את העוצמה האמריקאית, והייחוד האירופי, בלית ברירה, יבוא יחד איתנו. אני חושב שזו דרך הנכונה, ולהאמין בעם ישראל. זה גם חשוב, אחרי כל האמירות האלה. חברים, עד כאן פודקאסט הביטחוניסטים, כאן אורי שחר. תקליקו לעוקב, תהיו הראשונים לצפות בפרק הבא. אם זה אמיר אביבי, סיקופר וסר, חסון חסון, משה כהן אליה, א' מהמוסד, כולם באו לפה לאולפן. אם אתם מקליקים עוקב, אתם הראשונים לצפות בפרק. תודה ונתראה בפרק הבא.